ממש מתנצל שאני כאלה לא כל כך הרגשתי טוב היום, אז ככה, אני מקווה שיהיה בסדר, כאילו, לא הספקתי להכין לי גם את כל הסוגיה, אבל אנחנו חוזרים לסוגיה בדף כף, לחלק הראשון שלה, אנחנו פעם שעברה דיברנו בחלק השני שלה, מה שרב חסדא אומר שהוא יכול לפסול את כל גיטי אנשים שבעולם. וזה בהתחלה רב מלא אפשרות, שבגלל שכתוב וחטא ולספר כתות ונתן בידה, אז צריך שבעצם הבעל הוא זה שיכין את כל הגט, כי הלשון של התורה בעצם מצווה על הבעל להכין את הגט, ואחה היא ככת ולי, אבל כאן לא הבעל כותב את הגט, אלא היא כותבת את הגט, כי הרי המנהג, כמו שהגמרא במקומות אחרים אומרת, היה שהאישה היא זאת שמשלמת את דמי הסופר, כי מכיוון שבעתיד האישה תצטרך, הגט יהיה לטובתה להוכיח את הגרושין שלה, וגם איזשהו מגונה, כדי שלא בא ימצא תירוצים להתעכב מלגייס את אשתו בגלל שאין לו כסף, לכן הייתה תקנה שהאישה היא זאת שמשלמת תמיד את דמי הגט. ומילא יוצא שלמעשה, יוצא שהגט הוא לא גט של הבעל, אלא גט של האישה.
זה לא כסף שלה, נכון? אין כזה דבר.
מה זה?
זה לא הכסף שלה.
היא קטע שהיא תשלם אחר כך. אחרי שתתגרש לשם, כן, היא לובה שלו, באמת לא סופר יותר טוב לגט, אני בא לתחוב כלפיך ותדע נשלם לך. או שכסף על ידי אחרים, שנגיד אבא שלו, מישהו אחר נותן לכסף. אני לא חושבת, זה בסדר. ודילמה, הקנוי לרבנן, סליחה, זה בעצם הקושייה שזה, ככה רב המנסה לנתח דרש לו, חסדא, למה כל הגיטים בימינו פסולים? כי אחרי שהאישה היא המממנת, אז בעצם זאת שהיא זאת שבעצם נותנת את הגט, אז מלא לא מתקיים כאן הדין של וכתב לסף וכתוב ונתן בידה, כי זה לא גט של הבעל, אלא גט של האישה. על זה אומר רבה, זה לא סיבה בגלל זה לפסול את כל הגיטים. דילמה, הקנו לרבנן, אולי זה בגלל שחכמים הם אלה שהקנו לו את הגט, למרות שהגט הוא שלה, חכמים בהפקר בדין הפקר הפקיעו את הגט רשותה והביאו אותה לרשות הבעל, ולכן בצורה כזאת היא חלים הגירושים. זה הגמרא אצלנו בדף כף עמוד א', שבכל אופן מביא אותה כהנחת היסוד של הסוגיה, זה שברור שבעל מגרש את אשתו בגט, צריך שהגט יהיה שלו ולא שלה. שזה אולי קצת קשור לדברים שטיפה דיברנו בהם פעם שעברה, בשאלה מה זה בכלל לעשות מעשה של לגרש.
אני ללמוד את זה מכאן, אולי מעמוד ב', אבל פה זה רק על הכתיבה צריכה שהוא יעשה ולא שהיא.
מה המשמעות של הכתיבה? ואולי שבואו לרגע להיר הדבריך, אני מדבר את תוספות בדף כף ב', עמוד ב'. טוב שם מוכיח שכל כתיבה בה לא צריך לכתוב, אי אפשר לתת את המילה וכתב כפשוטו, כי הרי אפשר גם, כמו שהגמרא כאן אומרת, שמי שיכתוב את הגט זה בכלל יהיה חירש יותר וקטן, שהם לא בתורת שליחות. אז ברור שמה שאתה אומרת וכתב לספר כתות זה לא דווקא הבא לכתוב, אלא
נגרום לזה לכתוב, זה שני
שונים. שנייה, הרמב"ן, אתה מחמם על דעת הרמב"ן, צריך להבין כפשוטו שהמילה וכתב לא הכוונה הבעל וכתב, כי כל מילה בתורה שכתוב וכתב היא צריכה לעשות על ידי הוא, על ידי שלוחו, ומכיוון שכתיבה אפשר לעשות אפילו על ידי חירש יותר וקטן, אז זה עצמו אומר שמה שכתוב וכתב לספר כתות זה לא דווקא וכתב. אומר לכם תוספות, אומר לסוגיה שאנו, תסתכלו כאן כתוב ועד אמר ליל כף עמוד א', כן, זה נמצא נגיד 17 שורות מתחילת התוספות. יש שם בסוף כתוב בסוגיה דף כף עמוד א', כן, ועד אמר לאל, יכן עושה לכל הגט המתה משמעותיו וכתב ואח היא ככת ולאי, אתם בנתן סמיך, ואין שרתו בציוויו וייתן, ואח אפילו אותם בציוויו לא ימיד את השאלה. הוא אומר תוספות שבעיקר מה שהתורה, הגמרא כאן מתכוון זה וכולי, וכתב סמיך אותו ונתן בידה, ובעצם עיקר מה שהגמרא שואלת שאת הכתיבה עצמה לא הבעל עושה לאישה עושה. אני רק מאיר עכשיו הערה גם קצת לחלק דברי התוספות, אולי זה תלוי בזה, כי הרי זה שאישה משלמת על הספר המסוים הזה, זה נכון שבגלל זה כל הנייר הופך להיות שלה. אבל למה הכתיבה הופך להיות שלה אם היא משלמת? כלומר, כל מה שאמרנו שאישה צריכה לשלם על, על הגט עצמו. אבל זה הופך גם שהכתיבה תהיה של אישה ולא תהיה של הבעל? כתוצאה מזה שהיא משלמת?
הגט הופך להיות שלה, יש לך משלמת אחרי שלה. רק משלמת הסופר על שכר הכתיבה, על, על עצם תמורת הכתיבה. אז אולי הגט נכלל משל הבעל בתקנה הזאת. אין שום סיבה...
לא, שאישה משלמת על הגט, כמובן משלמת את כל הוצאות הכתיבה, שזה כולל את הנייר, את הדיו, את הכסת, את זמן עבודת את זמן העבודה של הסופר, כי אמרנו כל הסיבה לתקנה הזאת היא שום מגונה, כדי שלא יהיה תירוצים לבעל שאין לי נייר, נגמר לי הדיו במדפסת וכו' וכו'. לכן אמרנו הכל על האישה. וזה, עכשיו לכן, על פי זה בעצם, כמו שצופנו בעיקר שאלה היא, שלמעשה המסמך עצמו הופך להיות בבעלות האישה, לא בבעלות האיש, מסביר תוספות, שלכן השאלה היא, שכתוב וחתם וסגרו ונתן בידה, נתן הכוונה שהוא צריך שהוא יעביר לה, וכאן לא הוא מעביר לה את הגט, אלא הגט הזה הוא גט של האישה עצמו, זה בעצם, ככה תוספות מסביר את, את שאלת הגמרא. לגבי הדין של הסופר עצמו, העבודה עצמה של הסופר, וזה באמת קצת תלוי בשאלה אם אומן קונה בשבח כלי, אומן לא קונה בשבח כלי. כי השאלה אם בכלל יש כאן משהו, אם העבודה של הסופר היא בבעלות האישה או בבעלות הבעל, שלומר שיש כאן איזשהו עיקום מסוים, לכל זה משהו מופשט, הוא עשה עבודה, מה שהוא עשה עשה, זה לא מחסר לכאורה מהשאלה מה קורה כאן במסמך עצמו. זה יכול להיות, לכן אמרתי, תלוי בשאלה האם עבודה מתרגמת למציאות ממונית ממשית, שלכן גם איזה יש חיסון או לא, אבל בכל אופן, מכך או מכך, טוב תסביר שהשאלה כאן היא לגבי הבעלות על הנער עצמו. אני חייב להגיד, זה לא רק תוספות, זה כל הראשונים, חוץ מהרמב"ן, עוד מעט נראה, שבגלל זה הקשו מסוגיה לקמן.
אבל קודם היום דווקא, שדווקא המסמך זה פחות עקרוני, כי בדרך כלל בצורה נעה,
יפה, מעולה, חכה, מעולה, מעולה, עוד הגן...
הפוך, מה ששם זה לתוספות ראשונות, זה הכתב, דווקא הכתיבה
של הסופר
של זה, יש לזה...
אז שנייה, נראה, אני מתחיל קודם כל, הגמרא כאן אומרת שאילה משהו דכתיב וכתב ואח האי ככת ולן, מסביר למתן לפי תוספות הכוונה וכולי, וכתב ונתן, הוא זה שצריך להעביר את הגט ממנו אליה, וכאן בעצם זה גט שהוא כבר של האישה, אומרת, מה זה לא נורא, ודילמה, הקנוי, הקנוי לרבנן. ככה הגמרא אומרת בדף כף. הגמרא בדף כף עמוד ב' חוזרת לכל, וזו השאלה לאור דבריכם, לאור הערה נכונה שלכם, אני צריך לבחון, אבל איתם אני זורם עם הדרך של התוספות, מביאה את היסוד הזה עוד פעם בהמשך. אומרת הגמרא, מה קורה שיש גט שנמסר מידה של האישה לידה של הבעל כדי שיגרש, כן? היו מחזיקים את הבעלה שהיא שלה וגט כתוב עליה, זאת אומרת זה נהיה שברור לנו שבעבר היה בבעלות האישה וגט כתוב עליה, והרי יוצא מתחת ידו והוא עכשיו בא לגרש איתו, מה הוא? שואלת הגמרא, מאמרינן הקנוי נית עלי או דילמה לא ידע להקנוי. הגמרא מניחה כהנחת יסוד ראשונית, מה שבעצם אמרנו, שברור שהמסמך, הגט הזה צריך להיות בבעלות הגבר כדי לגרש אותו את האישה. שואלת הגמרא, מה קורה מצב כזה שידוע לנו שהנייר הזה היה בעבר בבעלות האישה? האם אנחנו סומכים על זה שהיא יודעת להקנות ומעבירה זה לבעל, או לא יודעת להקנות ולא מעבירה זה לבעל? והגמרא תוכיח, תשווה את הדבר הזה ללכות שטרות רגילים, שגם שטרות רגילים שאדם קונה בית, אז צריך, אם הוא רוצה לקנות בית על ידי שטר, או ליצור הלוואה על ידי שטר או כל דברים אחרים, גם כאן ברור שמי שרוצה לזכות בדבר, שהוא מעביר את המסמך לידיו של השיחה, מי שרוצה... טעות, למכור את הדבר, שמוכר שרוצה למכור את ה... מוכר שמוכר קרקע למישהו ומעביר לו מסמך, צריך שהשטר יהיה בהתחלה בבעלות המוכר, ורק על ידי הקנייה הוא יעביר את זה לרשות הקונה. ככה הגמרא הניחה כהנחת יסוד, ועל זה הגמרא רוצה להוכיח בכל מיני מקומות שרואים שגם אם המסמך בהתחלה היה ברשות הקונה וחזר לידיו של המוכר שיעביר לו, ידע להקנויה, היא מסתפקת הגמרא, אולי זה רק הזקן, אולי זה רק גברים, כמה שמונה שכולם יודעים להקנות וכולם מעבירים את המסמך לידיה של אישה. זה, ולכן מסקנת הסוגיה שאישה שהתגרשה בגט שבהתחלה היה בבעלותה, הגירושין יחולו, כי ודאי שהאישה ידעה להקנות את הגט לרשות הבעל. לפני שניכנס לעומק הסוגיה, נעת מהיר שלכאורה יש כאן סתירה בין שתי הסוגיות. הסתירה בין שתי הסוגיות היא מה הפתרון, למה להלכה אנחנו אומרים שאין בעיה בגט כזה שהוא בבעלות האישה. הגמרא בדף כף אמרה שסיבת הפתרון הוא שהקנו יקנו לרבנן, שחכמים באפקר בדין אפקר מפקירים את הבעלות של האישה מן המסמך, מעבירים אותה לרשות הבעל, ובצורה כזאת פותרים את הבעיה. הגמרא בדף כף אמרה שסיבת הסיבה שאין בעיה זה בגלל שאישה ידעה להקנוי. נפקא מינה, מה קורה סוף סוף במצב כזה שבו אנחנו, ברור לנו שלא התכוונה להקנות, יש לה נגיד טס של זהב שהוא מאוד רוצה לשאיר את זה בעלותה, האם אף על פי כן על פה וחמתה הקנוי יקנו לרבנן, או סליחה לא ידע להקנוי, לפחות במצב כזה שהיא לא הביעה אף עמדה בדבר מסוים, זה האם זה לא קשור לדעתה כמו שאומרת הגמרא בדף כף א', אלא זה קשור להקנוי יקנו לרבנן. לאידך גיסא, הקנוי יקנו לרבנן, כמו שהראשונים כאן אמרו, זה רק תקנה מיוחדת בתקנת העגונות. האם זה יהיה דין רק בגירושין, או שזה דין נכון תמיד, שלפי מה שהגמרא כאן אומרת, שזה מצד שיד על הקנוי, אז הכלל זה הוא כלל שנכון תמיד.
מה זה מצד שאנחנו כמראה, כי ביד
על הקנוי צריך לעשות משהו מיוחד. צריך להקנות, בדיוק, צריך להקנות, צריך לעשות מעשה כן, כמו שאתה אומר, בדיוק. אז השאלה אם אנחנו סומכים על זה, סומכים על זה שהם עשו את כל הפרוצדורה והם ידעו שהם צריכים לעשות אותה והעבירו את זה לרשות המוכר או לרשות המלווה או לרשות הבעל כדי שמצאו את המסמך שעכשיו בבעלותו יוכל לעשות את כל הקניינים. ככה הבינה הגמרא בדף כף כף א', לעומת הגמרא בדף כף שעקפה את הפתרון בצורה אחרת לגמרי של הקנוי יקנוי לרבנן. לפני שנגיע לסתירה הזאת בין הסוגיות, אני רוצה להתחיל דבר דבור לפניו, להתחיל קודם כל מפשט יסוד הסוגיה בדף כף, להבין אותו, נחזור להבין את הסוגיה בדף כף, נתחיל מכף עמוד ב', ונחזור אחר כך לדף כף עמוד א'. אז הגמרא כאן בדף כף עמוד ב' חידשה חידוש, כמו שאמרנו, לא דווקא בהלכות גירושין, אלא חידשה חידוש עקרוני בכל קניין שטר. יש כמה דברים בעולם שנקנים על ידי שטר, זאת אומרת על ידי זה שהמוכר מעביר לרשות הקונה מסמך, בצורה הזאת עכשיו הקונה הופך להיות בעלים על החפץ המסוים שאותו הוא קונה, קרקעות נקנות בשטר, עבדים נקנים בשטר, וההקשר של הסוגיה שלנו של גיטין שנקנים בשטר, שבזה אומרת הגמרא ששיטת קניין השטר צריכה להיות שבהתחלה הוא היה בבעלות המוכר ואחר כך הוא מגיע לרשות הקונה. עכשיו אני בא להסיר מטעות, היה מקום לומר שכל החיסרון הוא שאסור שזה יהיה בבעלות הקונה, כי צריך שאני אעביר לקונה את החפץ, ולא שהדבר הזה הוא כבר שלו. אבל מה קורה אם החפץ הוא לא של הקונה, אבל גם לא של המוכר? זה מועיל או לא מועיל? מה זה? לפי מה שאמרנו עכשיו, זה מועיל. כי כל הבעיה היא שאני צריך לתת לך משהו, ולא שזה כבר שלך. אבל אם זה דבר שהוא הפקר לחלוטין והופך להיות שלך, זה בסדר גמור. כל הבעיה היא שהקונה צריך לקבל כאן משהו חדש, ולא שזה דבר שהוא כבר שלו. אבל בסוגיה כאן מוכח שזה לא מועיל. למרות שהגיון היה אומר שזה מועיל, בסוגיה מוכח שזה לא מועיל. כי הרי הגמרא תוך כדי הדברים שהיא ניסה להוכיח את הדיון שלה, היא הוכיחה מהסיפור של ערב, נכון? איפה זה עם ערב? ערב יצא לאחר חיתום שטרות גורם נכסים בנחורין. שכתוב שם שאם יש הלוואה, שראובן מלווה לשמעון 100 שקל. ומצורף להלוואה הזאת והשטר של ראובן, הוא עכשיו מעביר לשמעון את הלוואה ומשבד את החסב וקונה זכות, סליחה, לווה כותב שטר למלווה ונותן למלווה מעמד בנכסים שלו לטובת ההלוואה. אז הכסף, השטר עובר מהלווה אל המלווה, זה בסדר גמור, מבעלות הלווה לבעלות המלווה. ואומרת הגמרא, אבל יש כאן גם ערב, שהוא אומר, אני גם מוכן להיות ערב על ההלוואה המסוימת הזאת. שואלת הגמרא, אבל הערב המסוים הזה הוא לא בעלים על השטר. מה הבעיה? העיקר שהמלווה בסוף כן הופך להיות בעלים על השטר, המלווה לפי כן גם לא היה בעלים על השטר. זה כאילו בדיוק כמו שתיארנו, יש כאן אדם שלישי, גורם שלישי, שהוא היה עד עכשיו בעלים על השטר, במקרה שלנו כאן זה הלווה. אבל סוף סוף השטר עכשיו, הוא בהתחלה לא היה בבעלות המלווה, ובזכות כל הדבר הזה חזר לו בזכות המלווה. זה גוף הסיבה לומר שהערב שתאבד.
למה הוא לא היה בעלים?
מהערב?
המלווה.
לא, המלווה יקבל את השטר
עכשיו. המלווה כבר נתן
את זה למלווה, לא? לא, הוא נותן לו עכשיו את השטר. הוא אחרי חיתום שטרות,
אחרי חיתום,
ואז הוא מעביר את זה לדף של מלווה. אז לא יודע, כתב את הלוואה, הערב כתב, הערב יצטף אחר כך. שאלת הגמרא, הנייר הזה הוא בבעלות הלווה, לא בבעלות הערב. תרצה הגמרא, ידע להקנוי, הלווה הקנה את המסמך הזה גם לערב, ולכן מלווה זה גם מערב לווה. איך?
המלווה הוא זה שמקנה לערב, סוף לימוד תחילים, נכסים לחורים, רבדי הקנה עם נעלי מלווה.
איפה?
סוף לימוד, נכסים לחורים, סוף הלימוד.
אבל לא משהו, זה כוון דלק השטר, ידים לית לקהלה, ואבא לי, כמובן על פי, על מה כל אדם נמי מקנה, זה השטר שחתם בו ערב לאחר זמן, מסרו למלווה, צודקים, נכון. נכסי הערב, אז הם משתבדים בו, והבינן, שמים לב דייקן לנהלי מלווה לערב, וחתם עד ודאי מסר נהלי, אז אתם רואים, מדובר כאן שבכלל זה אחר כך. אז הם צודקים, זה לא חוזר בי, הסתייתי. אז באמת נכון, אז אתם רואים, כל מה שמדובר כאן, זה הקושי שגמר כאן מזכירה, זה שזה כבר הגיע לידיו של המלווה, ועכשיו הוא חוזר ונותן לערב עוד פעם את הזכות, הערב עכשיו גם משתבד על ידי השטר, וזה שהוא כבר בבעלות המלווה, אלא צריך להגיע להקנוי הקנייה, אז אין לי ראיה בעצם לדברים שאני אומר.
אבל יש
שמירה שקצת...
בגלל
שזה הקנוי,
למה צריך
הקנוי?
מספיק להפקיר את זה.
לא, מה זה?
מספיק להפקיר את זה, ואז נותן לו בחזרה. אז הרי השטר מישהו
את המלווה. טוב, יותר פשוט כבר לא כמו אפשר להפקיר, לא זה, לא יודע, לא יודע אם זה אפשר לדייק. אני לא, כן, אני זוכר, טוב, אני מת...
מה שקרה,
שאומר שכאילו
בבעיה, דין ונתן.
או זהו, טוב זה...
ונתן, אז לא יכול להיות אם זה לא שלך. אז כאילו צריך לחזור להגדרה
הבסיסית של... טוב, אתה יודע, לא, זה מה שאני...
לא, 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 סתם, גירושים. שהבעיה בזה זה שאין דין ונתן. זה לא שייך מהפקר, אם זה לא שלך, אין כאן נתינה.
אתה תגיד ממש, אם זה שלך.
לא, לא, טוב, זה בקיצור, אני עכשיו רואה שאין לי רעי ואני באמת לא יודע עכשיו, אני רק מציג את שתי הצדדים. או שהחיסרון הוא שהוא לא קיבל כלום, השני, כי זה כבר היה בבעלותו, ולכן צריך שזה, להקנות את זה, להקנות את זה למוכר כדי שייתן לו משהו מסוים, וזה זה אפשרות אחת שאמרנו. אפשרות שנייה היא שזה באופן עקרוני צריך להיות שבהתחלה זה יהיה ברשות המוכר ואז הוא מעביר את זה לרשות הקונה. טוב, אני באמת אני כבר לא...
איך יכול להיות למקרה? מה נפקא מינה?
לא, אפקר, נגיד אפקר.
הוא זוכה בזה כבר.
איך, מה זה איך?
לא, אז הוא לא לקח את זה שלא על מנת לזכות.
לא, מה קורה בחבט כזה שאני...
אז מה קורה בקידושין?
מה זה איך?
אם אנחנו משווים את זה לקידושין, שהבעיה זה שלא יכול להתקדש משלה, נבדוק מה קורה בקידושין. אם היא קידושין,
הוא יכול
לעשות
כזה דבר, לקדש
אותה.
טוב, שם זה אחרי, שם זה כי אין כסף, שם זה כל שיטת הכיין אחרי.
לא, אבל הוא משתר.
מה זה איך? קידושין משתר או קידושין מכסף?
כן,
קידושין
משתר,
הרמב"ן משווה ביניהם,
אבל...
כן, קידושין משתר, גם לא יודע, זאת השאלה שאני שואל, אני לא יודע, אני, כאילו לי פשוט כאן, אני עכשיו חוזר בדבר המסע, אני חשבתי שבאמת רואים כאן מסוגיה, שלא לא העיקר שזה לא יהיה בבעלות הקונה לפני כן, אלא שצריך שצורה חיובית יהיה ברשות המקנה ותמץ, פשט הדברים, הלשון שמי הזכיר, הנה, נאמר, בעינן ספר מקנה וליקה, הלשון של הגמרא הוא לשון חיובי שצריך שהספר יהיה של המקנה, אז ככה נראה קצת מהדברים האלה כאן, שלא רק, שזה לא, מה זה איך?
הבנתי ברמה שהשער שלי
שם. שם שלישי, זה כאן בסדר, העיקר שלא יהיה של ה... העיקר שלא יהיה של הקונה.
בדיני
גיטין,
זה לא כתוב
לי, זה בדיני... זהו, עוד אני אגע לגיטין, כי בגיטין נהיה לי, אני לא בטוח שגיטין דומה לדבר המסע הזה. הקצות בסימן קוף צדיק א', ככה אם אמרתי נכון, ככה הוא הבין. הוא הבין שצריך לעבור מהרשות המוכר לרשות הקונה, וטעם הדברים, זה קשור למה שדיברנו פעם שעברה, שכל קיין שטר הוא בעצם ייצוג של מה שקורה כאן. שאנחנו רוצים להעביר את הקרקע מרשותי לרשותך, אז השטר הוא בעצם הופך להיות הייצוג של הקרקע, ואז כמו שהשטר עובר ממני אליך, דרך זה גם הקרקע עוברת ממני אליך. כי השטר הוא אף שרה דערה, אז במקום שאת הקרקע עצמה אני אעביר אליך, אמרנו אנחנו לא פילים שסוחבים את כדור הארץ עלינו ויכולים להעביר קרקעות מאדם השני בידיים, אז הדרך היחידה להעביר את הקרקע זה לזה שאני מעביר לך את האפשר של הקרקע, את המושכות של הקרקע. ואז מלמצם את זה כאן, זה צריך להיות משהו עקרוני בקניין, שבהתחלה זה יהיה שלי, וזה בעצם ייצג את הבעלות של הקרקע. אני בעלים מהקרקע על ידי הנייר המסם הזה, ועכשיו כשאני מעביר את זה לידם של השני, זה הופך להיות ברשות של השני. אני, ככה היה פשוט לי בקצות, אבל אתם צוסקים שחשבתי שאפשר להוכיח את זה מכאן, אבל למכאן אין ראיה, כי אולי העיקר הדגשה היא שהעיקר שלא יהיה ברשות האישה לפני אחת שהתחדש לה משהו מסוים. בכל אופן, הדין אם שם את זה כאן, איך שלא יהיה, הוא דין בהלכות קניין שטר. ששטר באים להקנות אותו דברים מסוימים, וצריך לה, יש חיסרון שאסור שיהיה בבעלות אדם אחר. מה יהיה בשטרות שהם לא שטרי קניין, אלא שטרי ראיה? האם גם שם יש את החיסרון המסוים הזה? שטר שכל התפקיד שלו הוא רק להוות ראיה שמגיע לי, שנגיד, אני מביא ראיה שבעבר קניתי לך משהו מסוים, הוא מביא ראיה שבעבר הלוויתי לך כסף. שם גם יש חיסרון אם הדבר המסוים הזה היה כבר מתחילה ברשות המלווה? פשוט לא, נכון, למה שתהיה בעיה? כל הבעיה היא ספר המקנה, שיטת הקניין שצריכה לעשות על דקיין שטר, אבל שטר שלא יוצר כלום, הוא רק מברר, אז אין הבעיה שנגיד אדם מלבד חברו 200 שקלים ורוצה להביא שטר לראה על דבר הזה, שהביא את המחברת האישית שלו, ותכתוב לי במחברת האישית שלי, שאתה חייב לקח וקח כסף, זה בסדר גמור, כן, וזה ייחשב פנקס אישי של מלווה שכתוב בו שרובן חייב לו כסף, אין בזה אף חיסרון של ספר המקנה, זה יכול לשמש ראה לחלוטין. דבריכם הם דברים נכונים מאוד, ורוב השם אמרו כמותכם, אבל זה נגד הסוגיה לכאורה. כי הרי כל מה שהסוגיה הכריחה את הדברים, בהתחלה, זה מאותו זקן שהיה בירושלים, שהיה מלווה לכל בני אדם, וכותב אותה בידו, ואחרים חותמים, והכשירו. וכאן שואלת הגמרא, הבאים לספר מקנה בליקה, כאן מדובר על שטר ראייה, לא מדובר על שטר קניין. כל החיסרון שאמרנו, הוא שאיך יוצרים את קניין שטר, על ידי העברת שטר מיידי לידך. אבל כאן הרי מדובר על זקן שהלווה לאנשים אחרים. לכאורה בזה למה שיהיה חיסרון של ספר המקנה? כן, זה
בעצם...
תוספות מתרץ. כן, ומה תוספות? שבעיקר ראש הגמרא זה לא מהסיפור. אלא כנראה שאם היה אדם כזה טוב ומביא אנשים כסף, אז ברור שגם אנשים מסוימים היו שמחים להקנות לו קרקעות, ולהקנות לו קרקעות עוד פעם הם מקנים מהנייר שלהם ולא מהנייר שלו, ולכן מזה הייתה נושא את כל הבעיה. ככה... ראשה, אלו דברי התוספות, שככה ניסה קצת לרקח את כל שם שם הזה. הרמב"ן, לפני תוספות ריד, באמת ניסה להצמד לפשט המקרה של הסוגיה שדיברה על הלוואות ולא דיברה על קניינים, אז למה איך הגמרא הוכיחה כאן? אומר הרמב"ן, מכיוון שמדובר על זקן שהלווה לאנשים הלוואות, אז כנראה שיש את כל סוגי הלוואות השונים מלבלים. וחלק מהלוואות זה הלוואות שהאדם משעבד לא רק את הנכסים שקיימים עכשיו, אלא משעבד גם נכסים שיהיו קיימים בעתיד. דייקני. לשעבד נכסים שיהיו קיימים בעתיד, ושזה צריכים ליצור את זה על ידי קניין. זה לא שהלוואה בצורה אוטומטית, כל אדם שלווה כסף אוטומטית נכסה משועבדים, כדי לשעבד גם נכסים משועבדים אחרים, אם זה מטלטלין או אם זה קרקעות שהאדם משיג בעתיד, ושזה צריכים להשתמש בשיטת קניין שטר שמקנה שעיבודים. ואז כאן צריכים להגיע עוד פעם לשטר שהוא יוצר חלות, שהוא לא רק משמש ראיה בעלמה, ולכן זה מועיל. מי אמר שמדובר גם לשטר דייקני, אז כבר זה קצת פחות עומס מדברי התוספות, זה לא רק לומר הוא היה אדם טוב, אלא אם הוא היה מלווה לכולם, אז כנראה שכל אפיקי ההלוואה וההשקעה היו קיימים אצלו זקן, ולכן כנראה שגם שטר דייקני. גם זה עוקימתא קצת פחות גסה מדברי התוספות, אבל גם היא עדיין עוקימתא. וכמו שתמיד תוספות ריד, מרקר את הדברים בפשט הסוגיה ומחדש חידוש גדול בהלכות הלוואה. ההבנה הפשוטה אומרת שאדם שהלווה לחברו 100 שקל, הסיבה שהלווה כל נכסה משעבדים לו זה מצד עצם הלוואה עצמה. הרי להלכה אנחנו יודעים ששעבוד הדאורייתא, מדין תורה, כל אדם שהיה מלווה לחברו 100 שקלים, אז נכסיו של האחר היו משעבדים מעצם הלוואה עצמה. זה שאתה משעבד לי, זה שאתה חייב לי, גם כל נכסיך משעבדים לי. גם הלוואה בעל פה יש עקרונית שעבוד. לשחכמים הפקיעו את השעבוד במיל ועל פה, כי אין כל על הדבר הזה והלקוחות לא יכלו להתגונן, והעמיד אותו רק במיל ובשטר. למה בהלוואה בשטר הנכסים משעבדים? בצורה פשוטה. מה זה? חוזר לדין תורה, כי יש קול, כי כל הלקוחות יודעים להיזהר שההלוואה הזאת היא הלוואה שאיבדה את הנכסים, יש להם יכולת להירתה, ועכשיו ההלוואה מכוח עצמה, בלי קשר לשטר שאיבדה, השטר כאן לא יצר כלום, הוא רק בירר לנו שבאמת, בירר לכל העולם שהנכסים כאן נכסים שנמצאים בעמדת סיכון, טיפש מי שקונה את הנכסים האלה, אפשר לשבת את הנכסים. הוא אומר תוספות ריד, ככה מסביר אותו הקצות בסימן סמך ואב, לא טוב, אבל מסביר את השיטה הזאת שחכמים מדורייתא הלוואה הייתה משעבדת. חכמים שאמרו שהלוואה בפה לא משעבדת, הם אמרו משהו גורף, אמרו כל הלוואה בעולם לא משעבדת. הם לא רק הפקיעו את ההלוואה במיל והפה, אלא גם במיל ושטר אמרו מעתה ועד עולם הלוואות יותר לא משעבדות. למה במיל ושטר הוא משעבד? כי השטר עצמו הוא זה שיוצר סיבת שיבוד חדשה. אז בעצם במילים אחרות, ההלוואה, דין דאורייתא נמחק לחלוטין, ומעכשיו כל הלוואה היא מצד עצמה לא משעבדת. הסיבה היחידה שאפשר לרדת לנכסים זה רק בגלל שכתבו שטר חדש, שכשכותבים שטר חדש, השטר המסוים הזה הוא שטר קניין לכל דבר, כמו שאני יכול לקנות קרקעות, אני יכול לקנות גם שיעבוד על קרקעות, ולכן זה שהזקן המסוים הזה היה משעבד את כל בני עירו על הדבר המסוים הזה, זה את כל בני עירו על ההלוואה, זה אומר שבעצם הוא זכה בקרקעות, ולכאורה הוא זכה בקרקעות על ידי שטר שהוא לא שטר של הלוי, על ידי שטר שלו. אומרת הגמרא שמסתום מהזקן ידע להקנוי. בסדר? זה פשט דבר הגמרא. אבל מה נעשה שברש"י רואים עוד יותר קיצוני. רש"י אומר... מסמל סמך וו. וכאילו זה בנוי בעצם על דברי התוספות הריד אצלנו סוגיה שרואים שאם לא נעשה הוקימתו את כל הלוואה רואים שצריכה להגיע לשטר שהוא יהיה סיבת השיבוד. מה קורה בהלוואה כזאת בשטר כזה שהוא לא משעבד נכסים, שכל התפקיד שלו רק לראיה, למיטב אנחנו אומרים ששם ודאי לא צריך שיהיה בבעלותו. רואה שהוא אומר ואיש כותב שובו, אתם רואים? כף א' עמוד א', ויש כותב שוברו, פירון הכתובה שפרה הוא מקנה הוא לאישה, והיא מחתמת עדים, הוא מוסר... פירון הכתובה שפרה הוא מקנה הוא לאישה, והיא מחתמת עדים מוסרתו לו לראה בידו. בשובר. מה זה?
שזה לאו דווקא בראשי.
אני מבין, בסדר, אני רוצה לקרוא את זה, ברור שמזה הרשב"א בא להינצל, זה בדיוק מה שהטריד את הרשב"א. רש"י כותב שגם אם אדם, אם הבעל כותב לאישה שובר שעל השובר, האישה צריכה לכתוב לבעל שובר על זה שהוא קיבלה ממנו את הכתובה, שיהיה לו מסמך שמשמש ראיה שהוא פרע לה את הכתובה. אומר רש"י שלמעשה מי שכותב את השובר זה האיש ולא האישה, הוא זה שכותב את השובר, אבל הוא מעביר את זה לידה של האישה שהיא זאת שעכשיו תמסור לו את השובר כראיה זה שהוא פרה. אומר רש"י שזה פרוטו שפרה הוא מקנה הוא לאישה. למה? כדי שהשטר הזה יהיה שטר שבעלות האישה. שובר הוא שטר שיוצר קניינים, הוא ראה באלמה, הוא אפילו לא, אפשר לומר אפילו כמו תוספות ריד, הוא לא יוצר שיבוד, אלא אדרבה, הוא מפקיע שיבוד, הוא אומר, היה פירעון, ולכן הבעל כבר לא יותר חייב לפרוע כתובה לאישה. וגם בדבר הזה פשט דברי רש"י, טוב, אז ברור שאני אומר, כל זה אילולא דברי הרשב"א, שכמעט מוכר כדברי רש"י, הוא אומר שרש"י אמר לא דווקא, אבל רש"י כאן נוסיף שתי מילים מיותרות לחלוטין, שמקנהו לאישה. מדברי רש"י בפשטם מוכח שגם בשטרי ראיות צריכים את ספר המקנה. והדברים האלה בעצם מובילים לומר שגם שטר ראיה הוא שטר קניין. כוונת הדברים הוא למה שטר בכלל בעולם משמש ראיה לעובדה הזאת שהלוות, נגיד יש לי שטר שהלוות לי 100 שקל. למה בעתיד אני יכול עם השטר הזה להוכיח את זכאותי לקבל ממך את הכסף? אפשר לומר שזה ראיה נסיבתית. שטר חבדים מהבית, זה שהשטר נמצא באדם שלי ואני לא גנב, אז כנראה שבעבר אתה נתת לי את השטר כראה לדברים מסוים אלה. אבל מכמה סוגיות ומדברי הרמב״ם תמיד במחי המוכיח שרואים ששטר זה שנמצא בידיי זה נותן לי זכות לגבות ממך, זה לא רק איזושהי חזקה חיצונית שכנראה שאני לא רמאי. הניסוח רב חיים אומר ברמב״ם ששטר זה בעצם כמו שאמרנו שבקרקע שטר הוא האפסרא דארעא, הוא השלט הרחוק של הקרקע, והעברת שטר מידיו של המקנה לידיו של הקונה, אני העברתי את השליטה על הקרקע מידה לידיך, גם כל שטר הלוואה הוא בעצם, יש לי את השלט הרחוק על הקרקע, זה שאני, יש לי את השטרות מסורים בידי, זה עצמו, עכשיו ממילא אותו דבר בחוב, זה שיש לי שטר על החוב, זה אומר שמראש נתת לי כוח לגבות מהנכסים שלך. אז מה אני רוצה שכל שטר הוא יוצר משהו מסוים, זה שהשטר נמסר בידיו של המלווה, או בהקשר כאן בידיו של הלווה שהוא פרע את החוב, הוא קיבל את הכוח מול השני בדיון. אז השטר המסם הזה הוא שטר של העברת שליטה, משהו קצת יותר מופשט, לא העברתי שעיבוד, העברתי את השליטה שלי בדיון מולך, שכל פעם שהביא כוח ביני לבינך, ידיתי אל העליונה ולא ידך. העברת השטר לידיו צריכה להיות עוד פעם בנויה על אותו מנגנון, שעד עכשיו זה היה בידיו של המוכר או בידיו של המלווה, ומעכשיו הוא מוסר את הכוח לידיו של השני. בקיצור, שטר זה כוח, גם שטר ראיה זה כוח, וגם בו צריכים את הדין של ספר המקנים. כל הדברים האלה טובים ויפים, הקושי הגדול שכל הסוגיה הזאת עם כל ההוכחות שלה וכל מה שגמר דרך זה רצה להתלבט אם ידע לקנו לא ידע לקנו, כל הדברים האלה הושמטו ולא נזכרו בשולחן ערוך. בכל הלכות חושן משפט, בכל הלכות קניינים, בין מלכות קניינים בין מלכות הלוואה, לא הוזכר התנאי הלכתי הזה ששטר שמקנה חפצים או יוצר שעיבודים צריך להיות בידיו של המלווה. ותמה על זה הקצות, כי הרי להלכה זה יוצר הרבה מכשול, כי ברוב העסקאות ההלכה אומרת שמי הוא זה שכותב את השטר, דווקא הקונה הוא זה שצריך לממן את שכר הסופר, הוא זה שנותן לסוחר משלם לסופר בימינו לעורכי דין או לא משנה מה, הוא זה שצריך לשלם לו את כל הכסף של כתיבת הדברים האלה. יוצא שהשטר הוא שטר של הקונה, שעכשיו המלווה מעביר לו את החפץ, הוא לא מסוגל להקנות בו כי זה לא שטר של המקנה. זה השאלה שהקצות שואל, בסדר? למה הדבר הזה הוא שמת מן ההלכה? הוא אומר על הדברים האלה הנתיבות, וזה קצת קשור לדברים שדיברתי מקודם, הוא אומר הנתיבות הסוגיה הזאת נצחתה מן ההלכה, כי הסוגיה בעמוד הקודם בדף כף אמרה בהמשך שמכיוון שכתבו על איסורי הנאה כשר, אז זה שכתבו על איסורי הנאה כשר זה עצמו מוכיח שכל מה שאמרנו זה לא נכון. כל מה שאמרנו בנוי על הנחת יסוד שאיך יוצא, מהי שיטת הקניין של קניין שטר, כמו שאמרנו שאני מעביר את הבעלות של השטר ממני אליך, דרך זה אני מעביר את החפץ ממני אליך. לפי זה אם השטר הוא איסורי הנאה לכאורה לא יעיל בכלום, אבל הגמרא מפורש פסקה
הוא לא
הפקר,
הוא שלי,
ואסור לי לענות ממנו. אבל זה לא יכול להיות שלך. כמו שאמרנו, נזכיר עוד פעם, איסורי הנאה הזכרנו בפעם שעברה שלוש אפשרויות. או שאיסורי הנאה הם בכלל לא בעלותיים, זה דבר שלול בעלות. אפשרות שנייה, שזה בעלות שאי אפשר להעביר אותה הלאה, שלא ולא ברשותו, אז זה נמצא רק בעלות של מישהו מסוים, הוא לא יכול להעביר אותה עכשיו הלאה למישהו אחר, ומלא לעשות קניין שטר של להעביר אותה מידיו של אדם לידיו של אחר אי אפשר. אפשרות שלישית אמרנו, וזה קצת ניסינו אולי קצת את זה, וזה שיטה דת יחיד של הריבש, שזה שלא וברשותו, אבל השני לא מעוניין לקנות את הדבר המסם הזה, ולכן אי אפשר דרך הדבר הזה להעביר בעלות. אבל בואו נתחד את שתי הדעות הראשונות, זה מה שהגמרא הוכיחה, כתבו על איסורי הנאה כשר, ולכן השטר יכול להיות פחות משווה פרוטה, הוא בעצם מוכח מזה שיכול להיות גם שווה אפס, מוכח מזה שבכלל זה לא ספר המקנה. ככה אמר הנתיבות, ולכן אמר שכל הסוגיה שלנו כאן נדחקה ונמחקה מן ההלכה. בסדר?
זה הסבר טוב לגט.
מה זה?
זה הסבר טוב לגט.
מה זה הסבר טוב לגט?
הוא לא אישר שטרות.
למה שבדם חילוק בין גט לשטר שטרות?
גם שטרות אחרים לא
עושים. מה זה?
גם שטרות אחרים לא עושים להיות
שם. לא, אבל הוא צודק, אני סתם תקפתי אותך. הנתיבות הבין, הסוגיה הרי חיברה את גט עם שטר שטרות ביחד. ואומר הנתיבות בסוגיה בדף הקודם, ראינו בכלל מסלול הפוך לסוגיה שלנו כאן שכתבו על איסורי הקשר, רואים שכל שיטת קניין שטר היא בכלל לא בנויה על העברת בעלות, אלא מה? כמו שאמרנו פעם שעברה, זה רק להעביר את הנייר באלמה, זה שהנייר עובר ידנית ממני לך, זה קניין שטר, זה קניין שטר בקרקעות, זה קניין שטר בגיטין, לכן כתבו על איסורי הקשר, לכן בכלל לא אכפת לנו מי הבעלים על שטר לפני כן.
פה הוא לא בא לקנות כלום, זה לא כמו שטר שטרות, הוא סך הכל כתוב בתורה וכתב על התורה, זה נדפק, לא צריך לכתוב יותר. זה חילופי,
יפה, מוכח כמוך, וזה מה שהרב אליהו בעצם רוצה לומר. אולי יש לחלק בדבר הזה בכלל בין גיטל לבין שר שטרות.
יש דין בכתבי נתן ויש דין ספר המקנה. אם זה היה אותו דבר לא היה צריך בית
שם. זה רשי, אתה מוכח מרשי, כי הגמרא לא אומר את הדבר הזה. רשי כותב שהחיסרון בגט, רשי מביא פסוק חדש, לא ספר המקנה, אלא בנתן בידה.
לא, זה
כבר בעמוד א',
שזה קשר.
לא, טוב, זה קשור למה שאנחנו עוד נגיע למודע, ואולי שם בכלל, כמו שאתה אומר, מדבר אותך על כתיבה. אבל זה שכתוב כאן, שלפחות רשי כאן אומר, בסוגיה כאן שהחיסרון בגט הוא מצד ונתן בידה, למה הוא לא משך חיסרון לספר המקנה? מוכח שרשי הבין שזה שתי פרשיות שונות חלוטין. הוכחה שנייה, קשור לרמב"ם שדיברנו פעם שעברה, הרמב"ם אומר בסוגיה הקודמת שאם אדם אומר לאישה הרי זה גיטך והנייר שלי זה לא טוב. למה לא טוב אומר הרמב״ם? כי קריטות, כי עדיין זה נמצא ברשות הבעל. למה הוא לא אומר חיסון יותר פשוט? כי באין ספר המקנה ולייקה. כל הדברים האלה מובילים לומר ש, כמו שהרבייה אומר בצדק, שגיטין ומקוח ומקר זה שתי פרשיות שלו את החלוטין שהגמרא כאן במקרה חיברה אותן. וכל כך למה? הרי אמרנו ששטר חלות, שיטת הפעולה שלו היא על ידי זה שאני מעביר את הבעלות מידי לידך, ואמרנו שזה קיים בקניינים, קיים בשיבודים, לפי ראש אולי אפילו משתלת ראייה. למה בגיטין זה לא קיים? אז כמו שיוזי אומר בצדק, בגיטין כל קיין שטר הוא משהו אחר לחלוטין. זה לא שאני, כמו שאני קונה קרקע על ידי שטר, אז ככה אישה גם קונה את החירות שלה על ידי השטר. הרי שטר גיטין ושטר קידושין הוקשו תמיד להדדי. שטר קידושין זה שטר שמי נותן למי? הבעל אישה, במילים אחרות, הקונה נותן למוכר, הקונה נותן למוכר שטר. איזה מין קניין שטר מוזר זה? אם כן שטר הכוונה, אני את הדבר המופשט או הקרקע או לא משנה הארוכה מעביר לך על ידי הנייר, או נצטרך לכך, אני מעביר את כוח השליטה אליך, אז היה צריך שבקידושין אישה תכתוב שטר לבעל. תאמר לו, אני את הכוח של השליטה שלי על עצמי כותבת שטר קידושין, מעבירה אותו אליך, שמעכשיו אני אהיה תחתיך. אבל הרי ההלכה אומרת בדיוק הפוך, שהאיש כותב את שטר קידושין לאשתו. כנראה שכל שטר קידושין ומלא גיטין שהוגשו לקידושין, כמו שאיזה אומר, זה בכלל שטר במנגנון אחר לגמרי. זה כמעט הייתי אומר, זה לא להעביר את השליטה, אני אומר בצורה קצת מגוחכת, זה לכתוב פלקט. אני אשתו של ראובן, או פלקט הפוך, אני כבר לא אשתו של ראובן. זה משהו כזה שבכלל לא קשור למה שקורה בינו לבינה, אלא זה שגם שטר קידושין וגם שטר גיטין מגיעים לידה, זה יותר שלט, מי? כן, בסדר, אני לא יודע בדיוק איך להסביר איזה, לרדת את זה תם הדקרה, אבל זה מבנה אחר לגמרי של שטר, ולכן בו אין בכלל את הדין של ספר המקנה, זה לא ספר שקונה משהו מסוים. נכון שאני לשון שם שנה שאישה קונה את עצמה, ויש קונה את האישה, וזה ודאי לשון נקרא לה מליצית בעלמה, זה מבנה אחר לגמרי, ולכן כל הדין של ספר המקנה לא קיים, ולכן בצדק, נכון לומר שכתבו בישראל כשר, ובעצם בגט כל החיסרון הוא ונתן בידה, שם החיסרון הוא מה שאמרנו בהתחלה, שאסור שהדבר הזה יהיה תחת שליטת האישה, צריך שהוא ייתן את הגט, זה לא שכבר יש שלה. ואם זה לא בבעלות אף אחד משתיים, זה גם בסדר גמור. כל הבעיה היא שאסור שזה יהיה בידה של האישה לפני כן, צריך שהוא ייתן מידה, שהוא ישלוט על הנתינה ולא שהיא שולטת את הנתינה. אבל במקביל, אם זה לא בבעלות טוב ולא בבעלותה כמו ישואנה, זה קשר לחלוטין. ולכן אני אומר בניגוד לדבר הנתיבות, אני מסביר למה הקצות נשאר בצריך עיון על סוגיות, זה שתי דברים שונים לחלוטין. שטרי קניין צריכים לעבור ממני אליך, שטרי נקרא לזה איסורים, כל העיכוב הוא רק שאסור שזה יהיה בידיה של האישה בהתחלה, ורק בהקשר הזה הסוגיה היא שיטת שתי הדברים. דרך אחרת, מה זה איך? למה, למה? אז הוא אומר זה, אבל פה, רבה שמה, אנחנו נמיתנים, שתבוא לסביבה נעד כשר. לפי הנתיבות אתה שואל כאילו, לפי הזה, עכשיו אמרנו שבין חנמי, אין קשר מסוגיות. באנו באמת נחנמי לומר שיש הבדל בין גיטין וקידושין, בין שטר שטרות באמת.
אז קצות כאילו נשאר לא קשר.
ולכן נשאר בצריך עיון הקצות באמת. ובצדק אני חושב, כמו שבאמת עלה כאן מכל החבורה, שזה שתי פרשיות שונות לחלוטין שאי אפשר ללמוד מאחד לשני. דרך אחרת ליישב את למה זה לא הוזכר בהלכה, מוזכרת בקהילות יעקב, זה שם בהערות על הקצות, הוא מצטט דבר של קהילות יעקב, לומר שכל הסוגיה כאן היא לא נפקמינה. לא צריך לצוב על שולחן ערוך שצריך לעבור מידיו של המוכר לידיו של הקונה, כי מכיוון שהגמרא כאן הרי הסיקה למסקנה שאישה ידע להקנויי, ובוודאי שמאלה גם גברים יודעים להקנויי וכולם יודעים להקנויי, אז לכן ברור שהלכה למעשה, ברור שכל פעם שאדם ימסור גט לידיו של השני, ברור שהוא מתכוון להעביר את הבעלות לידיו של המוכר, והוא זה שמגרש מידו. גם אם בצורה הלכתית הקונה הוא זה שמשלם את שכר הסופר, אבל ברור שהוא מקנה את זה למוכר, ולכן מבחינה מעשית אין נפקא מינה מכל דברי הסוגיה שלנו כאן. אלא שהדברים האלה כאן זה
לא, מסכים. לא, אבל לפעמים צריך לעשות דברים תכלס, צריך להביא לו בשביל שהוא יביא.
אתה צודק, נכון, מסכים. לא, לא תמיד הוא יביא לו, כי תמיד, זה מקום חוקו, כל שטר, איך משטר, שמעבירים מידו לידיו, אז תמיד באיזשהו שלב זה מגיע לידיו של המוכר, ואז הוא באמת מתכוון להקנות לו ומקנה לו, ואז הכל בין מקום השלום, ואז בכלל מלא יוצא שהסוגיה שלנו היא תיאורטית נכונה, אבל אחלה למעשה לא נכונה, כל הבאמינה שלה הייתה שאולי באישה יהיה איזשהו בג מסוים, כמה שבנם שלו, שגם אישה יודעת להקנויי, ולכן בעצם הסוגיה הזאת היא נכונה בתיאוריה, הלכה למעשה למשמעות, מה זה?
להלכה ולמעשה.
כן, כאילו, זה הלכה ולמעשה זה באמת קורה, לכן אין בזה אף צורך לכתוב את זה בשולחן ערוך. ככה הסביר קולות יעקב, שהדבר הזה תלוי וכאן אנחנו נכנסים לדבר ששאלנו בהתחלה, לסתירה שכן בין הסוגיות. למה באמת להלכה הגמרא אמרה שהכל נפטר? האם מצד שאישה ידע להקנויי, ככה נראה מהסוגיה שלנו כאן וכל שכן שבעסקאות אנשים יודעים להקנות, או תירוץ אחר לגמרי שהגמרא אמרה בדף כף, שזה היה בגלל שהקנוי היה קנוי לרבנן, שמשום תקנת העגונות חכמים ידעו שאמת אנשים לא יודעים להקנות, אבל אנחנו נסדר את העניינים, אנחנו נקנה להם במקומם. אבל זה תקנה ייחודית רק לגיטין, בהלכות ממונות רגילים אין את הקנוי הקנוי לרבנן, אין שם הסיבה לתקן, ולכאורה שם הנהג מסביר את קושיית הקצות, למה הקצות לא תרץ כמו קהילות יעקב, שם לכאורה חוזרת הבעל יסודה.
אם זה לא אישה, אז לא צריך תקנה, רק אישה לא יודע להקנוי.
אבל לא,
אבל מה זה?
כן, כל השאלה של הגמרא בדף כף עמוד ב' הייתה
על אישה.
היה ברור לה ששאר אנשים יודעים להקנות.
לא נכון.
הגמרא בהתחלה...
זה מה שאני מוחקת את אישה, וזה מוכח בגמרא שצריך למחוק את האישה.
שמה זה?
שהשאלה היא על כל אדם יודע להקנות.
כן, העובדה שהגמרא בהתחלה, לפני שהוא הגיע לשעה, היא מתחילה להקשות גם מהסיפור של הזקן וכל דברים האלה. בסוף היא יושבת אולי אצל אישה זה אחר. אז קודם כל נביא תנא דמסייע לקצות, שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, זה הרש, והרש אומר, הנה חינם, זה מחלוקת סוגיות, יש כאן סתירה בין הסוגיות, ולהלכה אומר, מדייק הרש במעריף, שלא הביא את הסוגיה בדף כף א' להלכה, והביא רק את הסוגיה בדף כף להלכה, שהריף הכריע כסוגיה בדף כף ולא כסוגיה בדף כף א', ולעולם, אנחנו לא אומרים שאין אדם יודעים להקנות. עכשיו בואו נראה את הרגל למצוא את הפשוטה, הלכה למעשה, אם אתה חושב שבאמת היום כל אדם יודע להקנות לאדם אחר, אדם שאומר, טוב, אני מוכן, נגיד, סתם, הדבר הזה תיוכם, הוא נפקמינה, מה שאומר עכשיו, זה לא סתם נפקמינה ללכת על משיכה. כל שכירות דירה, לרוב השיטה שקונה אותה זה שטר. כי שכירות דירה, אלא אם כן אדם יגיע לדירה ויגדור וינעול ויפרוץ את המנעולים. איך? נילת הדלת לא מועילה.
מחליט את
הסילינדר. כששכרת הדירה החלטת את הסילינדר, טוב, אתה כן, רוב האנשים לא עושים ככה. והדרך היסודית לשכירות דירה, לרוב זה גם לא נעשה בכסף, כי העברה בנקאית או צ'ק זה לא קניין כסף, זה רק חוב ועלמה. אז הדרך היחידה לקבע הסכם של דירה זה השטר. עכשיו, השטר המסיים הזה, מי כותב אותו? זה מאוד תלוי עוד פעם בתנאי השוק, אבל הרבה פעמים קורה שיש, שהקונה, הדלפון, הוא זה שהסוחר, הוא זה שצריך להשקיע ולהוריד מהאינטרנט את הדף המסיים הזה או לקנות אותו בדואר או לא יודע בדיוק מה, והמלא המסמך הוא אצל הקונה. עכשיו צריכים להניח שכולם יודעים את הסוגיה, ידעו להקנויי, מוסר את זה למוכר והוא ימסור את זה לידיו. אז הדבר המסיים הזה באמת, ככה עומד הגמרא בדף כף א', אומר הרשב"א, סוגיה בדף כף החליטה שלא יודעים להקנויי, ואמרה שרק הקנויי הקנוי לרבנן, זה מעולה בגיטין, זה לא יעיל בשאר שטרות, בסדר, אני רק קצת המחשתי את הדברים ולא חלה מייסה, ככה אומר הרשב"א. אבל באמת, אני באמת צריך רק להזכיר בקצרה שהראשונים האחרים אמרו שאין כאן סתירה בין סוגיות, למה כאן אמרה הקנוי הקנוי לרבנן וכאן אמרה יד על הקנויי, אלא ישבו שכל דבר דיבר במציאות שונה, שזה גם יהיה נפקא מילי דינם אלה לפי המצבים השונים. אז רק ממש בדקות, בשלוש דקות שנותרו לנו, אני רק יאיר בקצרה את הדרך הכללית של הראשונים. לא אספיק יותר מדי, אני אראה שתי הדרכים של הר"ן לעומת הרמב"ן. הר"ן אומר, זה תלוי באיזה מציאות מדובר. אם מדובר במציאות כזאת שהשטר, האישה הביאה לסופר לכתוב ניירות ודיו לכתוב באמת השטר, שם אי אפשר להשתמש בפתרון של הקנוי הקנוי לרבנן. נתחיל הפוך. מה זה הקנוי הקנוי לרבנן? אם הסופר ביוזמתו בא והולך עכשיו למכולת וקונה נייר, קונה דיו וקונה את כל הדברים האחרים, החכמים יכולים להחליט, אתה לא קונה זה בשביל האישה, למרות שהיא זאת ששילמה לך על העבודה, אתה קונה זה בשביל הבעל. אז הקנוי הקנוי לרבנן זה לא הפקר בדין הפקר, אומר הרן, אלא זה יותר הגדרה של חכמים למי אתה קונה. אתה עכשיו בא למכולת וקונה את כל המוצרים האלה לכתוב עם תשטר, אתה בא, אנחנו מחליטים שאתה בא בשם הבא ולא בשם האישה, ולכן זה יהיה פתרון טוב מאוד.
אומר, אני בא בשם האישה,
אז יכול להיות שזה לא יועיל, אבל אם אדם שבסתם קונה, הוא קונה על פי דעת חכמים, מה שאתם אומרים לו לקנות. השנייה, אבל אם כבר האישה הביאה לו עצמה את הנייר והביאה לו את הדיו שזה כבר בבעלות האישה, אז כאן כבר צריכים לעקור את זה מרשות האישה. על זה לא מועיל הקנוי הקנוי לרבנן, לזה מה אתה צריכה להגיע לסוגיה לכמה, לומר שאישה ידע להקנוי. ומאלה, לא, תלוי באיזה מצב מדובר, מדובר שאישה הביאה לו את המצרכים לסופר, או שהוא קנה את זה במזמתו.
מה הגיע לחילוק הזה?
מה זה?
מה הגיע לחילוק?
לא, כי הקנוי הקנוי לרבנן, חכמים לא יכולים להפקיר חפץ, הם יכולים רק להגדיר בשם מי אתה קונה. האם אני, בשם אני בא למכולת לקנות, אני בא בשם הבעל או בא בשם האישה? אז חכמים יכולים להגדיר שבעצם זה הקנוי הקנוי לרבנן, אני כבר מצרף את התירוץ השני של הרן, שבעצם הוא כשהוא קונה, הוא קונה למי שבאמת מגיע לו לקבל את הדבר הזה, למי שהוא בא למות אמיתי. חכמים אומרים, אתה השאלה של הבעל, ולכן כל הקניין שאתה עושה במקול, אתה קולט את הדברים, אתה לא קולט את עצמך, אתה מזכה, זה למי? למי שצריך להגיע אליו. חכמים מחליטים, אתה צריך להגיע לידי הבעל, בסדר גמור. אבל אם החפץ הוא של האישה, איך החכמים יכולים להפקיד את זה בשביל השם וזה של הבעל?
זה
בעיה,
זה
בעיה.
אבל
איך?
אתה אומר, פשוט יש פה בעיה של הקניין, יש מחלוקת עם אפקר בדין, יכולים גם להקנות דבר?
אז כן, הנחת
יסוד... מי שאומר שהם לא יכולים להקנות, אז זה
בדיוק.
טוב, כי עכשיו מפקירים את
נכון, המורות... בדיוק, ו... נכון, נכון. אנחנו מדברים שאם אפקר בדין אפקר רק יכול לשלול ולא יכול ליצור משהו חדש, חכמים לא יכולים ליצור לא בעלות, הם יכולים רק לשלול ממנה את הבעלות. ואז הסופר בא...
איך?
אז זה הספק של הרן. הרן אומר שיכול שגם הספק שהוא של הסופר, אדם יכול בשעה שהוא מעביר זה לבעל להקנות לו את הבעלות. ואדם זה יהיה טוב, זה מקרה ביניים. שאדם זה יהיה טוב כי עכשיו מקנה לו, אבל אם החפץ הוא של האישה, אין אף דרך להעביר את זה עכשיו רשות הבעל. זה הדרך של הרן. דרך שנייה, ורק מה שלסיכום, זה מה שהזכרתם כבר בהתחלה, דרכו של הרמב"ן. הרמב"ן אומר בניגוד לתוספות, שהסוגיה שלנו כאן מדברת לא על הנתינה, אלא מדברת על הכתיבה. ויש כאן שתי דברים שונים לחלוטין. הנייר עצמו, בשביל זה צריך להגיע לזה שהאישה ממש מקנה את הדברים מידה של האישה לידה של הבעל, צריך לעשות קיין גמור לכל דבר. הסוגיה מדווקא דיברה על בעיה אחרת, לא על הנייר, אלא פעולת הכתיבה, יש דין של וכתב ונתן. אמרנו קודם שגם חירש שתי וכתב לא יכולים לכתוב. אומר הבא, נכון, לא צריכים ממש שליחות, אבל צריכים משהו שהוא נעשה בגללי, בזכותי.
גם מהדרמה.
כן, בדיוק, נכון, גם מהדרמה. זה נעשה בזכותי, הכתיבה הזאת נעשית, ולכן גם חירש שתי וכתב טובים. עכשיו, אם האישה שילמה את הסופר, אז זה לא נעשה בזכותי, זה נעשה בזכות האישה. כל הקנוי הקנוי לרבנן, הוא יכול להועיל לא לגבי גדרי בעלויות, אלא לגבי הגדרה מציאותית של וכתב ונתן. מי הוא הכותב? האם אני הכותב, האם הבעל הכותב או האישה הכותב? את הקנוי הקנוי לרבנן, הוא בא בעצם להתמודד עם בעיה הרבה יותר קלה, לא עם הגדרה ממונית, אלא עם הגדרה פעולתית. מי הוא בא למעשה המסמל זה כאן? ועל זה אמרנו הקנוי הקנוי לרבנן.
אני רוצה לספר בכף המון בית, אז אישה לא ידע, זה גם אומר שבני כמעט סופר רק מול רבנן, טבלה לידה לא מקולה.
לא, זה יכול להיות כאילו לחצין ממה שקנו ולא יקנו כאילו, זה טוב, אולי, בסדר, אבל בסדר, טוב, אני מצא לך ללכת, אני חושב.